שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו במ"א עמוד ב'. יש קטע אחד שלמדנו פעם קודמת שנחזור אליו אחרי שנראה את המשך הסוגיה, אוקיי? כוונה לארבעה חוטים, שמונה חוטים. זה היה כבר ב-10 בלילה, אף אחד לא שאל אותי מה עם בעל תוסף, לא? אז נחזור לזה, אוקיי? לא לדאוג, בסדר? אבל קודם אני רוצה לראות את המשך הסוגיה, אוקיי? אומרת הגמרא, איתמה, רב אמר, אין מתירין מבגד לבגד, ושמואל אמר, מתירין מבגד לבגד. לנו מה מדובר? כאן יש לנו בגד שיש עליו חוטי ציצית, ואדם רוצה להתיר את החוטים ולהעביר אותם לבגד אחר. כן? אז בגמרא מביאה בזה מחלוקת בין רב ושמואל, כמה בדיוק הרקע למחלוקת, מה הבעיה בלהתיר מבגד לבגד. ומדברי הגמרא שלמדנו קודם, זוכרים? שבוע שעבר, שם הגמרא אמרה שאם הבגד הראשון בלה שמותר להעביר, אז אנחנו למדים מה יסוד הדין. ורשי בשורה השנייה בגמרא אומר רשי, דינמה אי בלאי, הד הקטני שמביא תחלת ממקום אחר ותולה בה, ולא חשן לביזיון, דמבזלה לתלית הראשונה, דנתבלה, דאין רויה לציצית כאמר, אז נותיר ממנה הציצית. אז רשי דייק שהבעיה שהסוגיה המוטרדת ממנה זה הביזיון כלפי הבגד. דיינו, יש כאן בגד שחייב בציצית, והוא פוטנציאלית אפשר להמשיך לקיים באותה מצווה, ואתה מתיר את החוטים. כן, התוספות כאן העלו על דעתם שאולי השאלה אם מתירים מבגד לבגד יהיה תלוי במחלוקת האם ציצית היא חובת מנה או חובת גברה. ככה תוספות מעלים בדעתם. כן, מה הם חשבו? שאם ציצית היא חובת מנה, אז אני הרי מקיים מצוות ציצית כל זמן שהחוטים מוטלים בבגד. אז אם אדם מתיר את החוטים מהבגד, אז מה הוא עושה? הוא בעצם מפסיק את המצווה. לעומת זאת, אם ציצית היא חובת גברה, אז בזמן שהחוטים מוטלים בבגד, הוא לא עסוק עכשיו בקיום המצווה, אז הוא יכול להעביר אותה. אלא מה? שאם אנחנו בודקים בסוגיות, מי סבר שציצית חובת מנה, מי סבר חובת גברה, ביחס לרב השמואל, מתברר שזה הפוך מהשיטות שלהם כאן. שמואל, כבר למדנו, סובר שציצית היא חובת מנה, ואילו רב, הגמרא תגיד בהמשך, סובר שהיא חובת גברה, ולכן על כורחנו שאחד לא תלוי בשני. כן, אנחנו רואים תוספות פה, דיבור מתחיל. רב אמר, אין מתירין, ואפילו למען דאמר חובת גברה, סבר רב, דאין לבטל מצוות התלית, כי דאשכחן במזוזה בסוף השואל, שנענש אותו שנטל המזוזה, ואף על גב דחובת הדרי. פה אנחנו נוגעים בשאלה די עדינה, כי יש בתוך גם היבטים גדולים של ממון. אני אסביר, יש דין שאם אדם עוזב בית שהוא שם בו מזוזות, שאסור להוריד אותם. יש דין כזה. למרות שמזוזה היא באופן ברור חובת הדר. כלומר, זה מי שגר בבית צריך לשים, לא מי שהבית שלו. תוספות חשבו שיש דמיון במזוזה חובת הדר לבין חובת גברה. דיינו, הגברה כשהוא לובש ציצית חייב לטיל בו ציציות. אדם שגר בבית, בזמן שהוא גר בבית צריך לדאוג שתהיה מזוזה. היינו מעלים בדעתנו, אז אם הוא עזב את הבית שאל כורחימה שיהיה מותר לו להוריד, אף על פי כן נקבע שם להלכה שאסור להוריד מזוזות מבית סחור. אז אומרים תוספות, באופן דומה אנחנו גם נאמר שלמרות שציצית היא חובת גברה, יש איסור להוריד את החוטים של הציצית מבגד למרות שהיא חובת גברה. כן, אתה לא אוהב פה משהו? לא, בארץ ישראל ההבדל הוא כשהוא נכנס לגור, האם זה מיד או 30 יום. הלאה, ממשיכה הגמרא, ממשיכים תוספות ואומרים, ושמואל דאמר מתירין, אף אגב דקסבה חובת תליתי, דשמואל מחייב לאל כלי קופסה, כיוון דאין לו אלא כדי תלית אחת, טוב שייתן באותה שהוא חפץ להתעטף בה ולא דמי למזוזה. תוספות פה, תראו כמה בגדים היה להם, כן? כמה מעט כסף, כן? תלו, מה תוספות אומרים? אמנם ציצית היא חובת מנה, אבל האדם הזה מעוניין כרגע מה לעשות? להתעטף בתלית אחרת. עכשיו, אין לו כסף לשים חוטים בשניהם, אז הוא רוצה להעביר אותם. עכשיו, אומרים תוספות, למרות שזה חובת מנה, בכל זאת עדיף להעביר לבגד שאתה מעדיף להתעטף בו. אני אומר את זה בצורה הבאה, שלמדנו את חובת מנו, חובת גברה, ראינו את יסודו של הרב, שגם למנדה אמר ציצית חובת גברה, יש מימד של חובת מנה. ועכשיו מה אנחנו צריכים לומר? גם למנדה אמר חובת מנה, גם הם יודעים שיש איזשהו מימד של חובת גברה, נכון? ולכן היות וצמצמנו ביניהם את המחלוקת, בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיד ששמואל העדיף את המימד שהוא יוכל להעביר לתלית שהוא רוצה להתעטף בה, ואילו רב אמר איפה שהוא נמצא הוא נמצא. למרות שצריך לשאול שאלה פשוטה, אם תוספות צודקים בעמדה שמדובר שהוא רוצה לבוש בגד אחר ואין לו כסף לקנות חוטים לאותו בגד, אז מה רב חשב? שהוא ילבש אותו בלי ציצית? או שהוא רב אומר לו אסור לך ללבוש את הבגד האחר? יש פה איזה משהו לא לגמרי מובן. כדאי לראות את הניסוח של המחלוקת במסכת שבת בתוספות, שם איך הם מסבירים. אומרים תוספות שם ככה, רב אמר אין מתירים מבגד לבגד, לא מבעיה היא חובת תלית הוא דאסור, אלא אפילו חובת גברה נמי אסור, כי דאשכחם במזוזה דנענש אותו שנטלה בבבא מציע בסוף פרק השואל, אף על גב בחובת הדרי. ושמואל אמר מתירין, אף על גב ושמואל גוף היסבר בחובת תליתי, אפילו אחי מתירין כיוון שעושהו לצורך בגד אחר. לגבי מזוזה שנענש, שמה לא היה בדעתו להניח בבית אחר. ותוספות אומרים שאם אתה רוצה לקחת מזוזות מבית אחד לשים בבית אחר, שמואל גם יתיר להוריד את המזוזות. נראה לכם, הסיפור של המזוזות הוא לא סיפור פשוט. מזוזה לא, זה לא דבר זול. טוב. יש גם שם טווח של מחירים. מזוזה פשוטה יכולה להיות 150. מזוזה היה מעודרת יכולה להיות 300 שקל. עכשיו נכנס אדם לזכור דירה והוא שם מזוזות, עכשיו אסור לקחת את זה. אני פעם קיבלתי שאלה מזוג שהם שכרו דירה שלא היה במזוזות, הם שמו מזוזות, אבל שרצו לעזוב, בעל הבית אמר להם כתוב בשולחן ערוך שאתם חייבים להשאיר את המזוזות. אני התייעצתי ובסוף פסקנו להם שיגידו לבעל הבית שהוא מזמן יקנות מהם את המזוזות או שיקחו אותם. כן, יש גם הרבה פוסקים מציעים במצבים כאלו, אפשר להוריד את המזוזות המהודרות, לשים את המזוזות הכי פשוטות שאתה מוצא, כן? אבל יש ריטווה בבבא מציע שאימנו משהו מפורש, שאם הוא לא מוכן לקנות, אז אתה בטח לא צריך להשאיר לו את זה מתנה, כן? אז יש פה סוגיה שהיא לא פשוטה, ולפחות התוספות אומרים שיש השוואה מוחלטת, ולכן אותה מחלוקת בין רב ושמואל גם תהיה ביחס למזוזה. בעצם מה התוספות פה אומרים בשבת? שהגמרא בבבא מציע נשנתה בשיטת רב, אבל לשיטת שמואל אין לכן עמי, אתה רוצה לעבור דירה למקום אחר, קח איתך את המזוזות שלך. הלאה, וממשיכים תוספות ואומרים, אינה ממזוזה שני שעשויה להציל מן המזיקין, שזה פילי פלאים. כן, התוספות כאן הולכים בשיטה שמטרת מצוות מזוזה הוא להגן על מי שיושב בבית, והיות וכך זה פשוט עניין של פיקוח נפש, אני לא יכול להוריד את המזוזות בגלל פיקוח נפש. ואף על גב אומרים תוספות דלכו לי אלמה אין מתירים שלא להניח בבגד אחר, ופה התוספות אומרים אבל גם שמואל, עושים פה מגבלה גדולה, גם שמואל מתיר רק אם אתה מוריד את זה כדי לשים בבגד. ואם סתם ככה יש לאדם ארבע כנפות ורוצה להוריד את החוטים בלי לשים בבגד, אסור גם לפי שמואל. כלומר, בוא נאמר את זה במילים אחרות, אם לבוא לנתח את מחלוקת רב ושמואל, אז לולי ההערה האחרונה של תוספות היה אפשר לומר שהם חולקים האם בכלל יש ביזיון בהתרת חוטי הציצית, או נאמר אחרת, האם יש איסור לבזות? מי אומר שאסור לבזות בגד שיש בו חוטים? מה הבעיה? מי אומר שיש בזה איזשהו איסור? מדברי תוספות מה מוכח? שגם שמואל מודה שבהתרת החוטים יש מימד של ביזיון, ושיש אכן איסור להתיר, איסור לבזות, אלא מהי? אם אני מטיל בבגד אחר, אני לא מבזה את הבגד הישן, כמו שאני פשוט מעביר לבגד החדש. ופה גם מובנת המגבלה, אז בתנאי שהוא רוצה ללבוש את הבגד השני, וגם אין לו חוטים לשים שם, כן? אז עכשיו, מה שאני רק אומר, שלו זה היה תלוי בחובת מנה, חובת גברה, אז מה היינו אומרים? היינו אומרים שהאיסור להתיר הוא, כי אתה עכשיו עוסק במעשה המצווה, אז אסור לך להפסיק את המצווה. אסור לך להתיר, כי יש קיום מצווה במנה הזה, כן? אני אומר את זה גם אחרת. אחרי שאני אתיר את החוטים, למען דאמר חובת מנה, האם הבגד הזה עדיין חייב בציצית?
כן.
ממילא, אהב האמינה של תוספות היא, שאם אני שואל מה יסוד האיסור להתיר מבגד לבגד, יסוד האיסור היה, כי אתה באמצע מעשה מצווה, ואתה לא יכול לחדול אותו. וזה שהם ניתקו אותו מחובת מן או חובת גברה, מוכח שזה לא לב העניין. לב העניין איננו שאני באמצע מעשה מצווה, איך אתה חודל אותו? בעצם יש עליך מצווה ציצית, איך אתה חודל אותו? אלא באמת יותר נראה היסוד של רש"י, שזה עניין הביזיון, והמחלוקת היא האם זה מוגדר כביזיון או לא, כשאתה מעביר מבגד לבגד. היסוד הזה גם לכאורה עולה מאוד דומה, והמחלוקת השנייה בין רב ושמואל, שהגמרא ממשיכה, אומרת הגמרא, רב אמר אין מדליקים מנר לנר, ושמואל אמר מדליקים מנר לנר. כן, מה אנחנו נמצאים פה? בנרות חנוכה, שהאם מותר להדליק מנר לנר. כן, למה שיהיה אסור להדליק מנר לנר? כי אתה מתייחס לנר לא כאור סמלי, אלא כמקור של אנרגיה שאתה יכול להשתמש בו. בעצם השאלה שיש לאדם נר חנוכה, איפה, מה עומד פה לפנה? עכשיו זה במיוחד בחברה שכל התאורה שלה מנרות. אנחנו חיים בחברה, כל התאורות, עוד מעט לד, כן? התאורות חשמל, וממילא רואים נר, רואה, כבר יודעים שהוא מיוחד, אבל בתקופה שהתאורה של כולם היא נרות, הנר הזה צריך להפוך אותו, נאמר, כמו נשמע במצא, צריך להפוך אותו מקרקר למצא, צריך לייחד אותו כנר מצווה. עכשיו ברגע שאדם מדליק מנר לנר, מה הוא עושה? הוא מגלה שהוא רואה בנר הזה פשוט כמו גפרור, איזה מקור אנרגיה שאפשר להעביר ממנו. אז רב אומר, אין מדליקים מנר לנר, שזה מאוד מאוד מזכיר את אין מתירים מבגד לבגד. כלומר, יש פה נר של מצווה, אתה לא יכול לפגוע במעמדו, יש פה בגד שיש בו ציציות, אז איך אתה תפגע במעמדו? ואילו שמואל מתיר. מה שיש בגמרא בשבת, בחבית עמוד ב', יש שם מחלוקת באיזה מקרה נחלקו רב ושמואל ומה יסוד הדין. הגמרא שם מביאה מחלוקת, אני קורא, אומרת הגמרא, יתיב ההוא מרבנן כמי דרב עדה בר אהבה, ויתיב וכאמר, תמה דרב משום ביזוי מצווה. זה די ברור שרש"י אצלנו, מאיפה לקח את הרעיון שיש ביזוי מצווה בתלית? משם, זה די ברור. בעצם רש"י ראה יסוד דומה למחלוקת. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, אני מקריא, אמר לו, לא תציתו לי. לא, זה טעות. תאימי דרב משום דקמכחיש מצווה. מה הכוונה הוא מכחיש את המצווה? שעה שהוא, זה נר שמן, תזכרו. עכשיו, לא כל כך מבין את הריאליה, כי הדוגמה והיא הידיעה שמישהו שיכול לתת ולא חסר לו מזה שהוא נותן, זה נר. זה הדוגמה, תמיד, כל הדרשנים. לפעמים גם אני צריך לדרוש, לא רק להעביר שיעורים, כן? אז בדרוש, אז אומרים תמיד על הנר, ומפה, הקחוש של מצווה, מה הוא מניח? שכשאתה נותן, אתה חסר לך משהו. כמו כולנו גם יודעים, מי שנותן מקבל עוד, זה מתמלא עוד, זה ממש ככה. מורים מתמלאים מזה שבלמדים, זה לא שיש לך איקס דברים לדעת, כן? אז זה קצת מוזר, הקחוש הזה, אז תראו מה רש"י שם אומר. דמך זה כמאן דשקיל נהורה ושואב קצת מלחלוכית שמנו. עכשיו דומני שרש"י יוסיף את המילה דמך זה. כי רש"י אולי חשב שזה לא ככה באמת, אני לא יודע, אבל מה אומרת הגמרא? מה ההבדל? מה נפקא מינה? אומרת הגמרא שמאי בעיניי ויקא בעיניי דקמדליק משרגא לשרגא. האם הוא משתמש בגפרור או האם הוא מדליק ישר נר אחד מנר אחר? מאן דאמר משום ביזוי מצווה משרגא לשרגא מדליק? כלומר, אם אני לוקח נר באותו מעמד ומדליק ממנו, זה לא ביזיון? לעומת זאת, אומרת הגמרא, מאן דאמר משום הכחושי מצווה משרגא לשרגא נמי אסור. כי סוף כל סוף אתה מכחיש את כוחו של הנר הראשון, גם אם זה מנר במעמד שווה. עכשיו, מה שגם עולה שם בהמשך הסוגיה, אני לא אמשיך בזה, שאם נחלקו קינסה בנר לנר, בנר עצמו. כמו אם הטעם של רב מהו הקחו שהם מצווה, אז צריך עכשיו לשאול על שמואל, האם שמואל מתיר גם בקינסה, או אם שמואל התיר רק מנר לנר אבל לא מקינסה. כמו אם רב עשה רק בקינסה, אז ברור ששמואל התיר אפילו קינסה, אבל אם רב אסר רק אם רב אסר גם מנר לנר מהשרג עצמו, מלא יכול להיות ששמואל רק התיר את זה ולא התיר בקינצה. נגיד תרגם את זה למושגים של הגמרא, זה קשור למה שראינו קודם בתוספות, האם השמואל מקובל העיקרון של ביזוי מצווה? זה בעצם השאלה. אם אני אומר שהרב הוא רק משום הכחוש של מצווה, יכול להיות שהעיקרון שביזוי מצווה מקובל גם על שמואל. קודם עסקנו בשאלה, איך הם מתירים מבגד לבגד, האם שמואל חולק בכלל שיש מושג ביזוי מצווה, או אם שמואל חולק בשאלה, האם זה נקרא ביזוי מצווה. בסדר? זה מובן? אתם איתי? מצוין? יופי, אוקיי? בואו נמשיך בגמרא אצלנו. אומרת הגמרא, מחלוקת שלישית, בהלכה, כרבי שמעון בגרירה דתניא, רבי שמעון אומר גורר אדם מיטה כיסא לספסל ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. כן, בואו נסביר. ההלכה הזאת של רבי שמעון היא בחברה שאין בה שבילים שסלולים, לא עם ריצוף ולא עם אספל והכל דרכי אפר. אם אדם יכול לגרור מיטה, כיסא, בספסל, ללכת עם עגלה של ילדים, עם כיסא גלגלי, לא משנה, שכן זה עושה חריצים. אז דעת רבי שמעוני שמותר לעשות את זה, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, לבד שלא יתכוון לעשות חריץ, מוסבר על ידי הגמרא, שפה רבי שמעון אוחז במה שהגמרא מכנה, שדבר שאינו מתכוון הוא מותר. הסיבה שמותר לעשות את זה, כי האדם לא התכוון לכך. ברשותכם, בואו לא ניכנס עכשיו לכל הנושא. כן, נורא בא, בא לך? לא, בסדר, אוקיי. אבל תוצא עכשיו ללמוד כל דבר שאינו מתכוון? זה נורא מעניין. לא, לא משאיר את השורה הזאת. נשאיר את זה לפעם אחרת, אוקיי? בסדר? בכל מקרה, הגמרא אומרת שרב ושמואל כאן נחלקו בפסיקה. רב אמר, אין הלכה כרבי שמעון בגרירה, ורב פוסק בתרגום לעקרונות שהגמרא אומרת, שדבר שאינו מתכוון אסור, ואילו שמואל אמר, הלכה כרבי שמעון בגרירה, שדבר שאינו מתכוון הוא מותר. אומרת הגמרא, אמר אביי, כל מילי דמר, מי זמר של אביי? רבא. אביי היה ילד שגדל בביתו של רבא. אז שהוא מסביר את המסביר הכרונולוגית, רבא שמואל זה דור ראשון של המוראים, רבא דור שלישי, אביי דור רביעי. אז אביי מעיד מה הוא ראה, מה רבא עושה כשיש לו מחלוקות רבא שמואל. כן, אז מה הוא אמר? כל מילי דמר עביד כרב לבר מהני תלת דעביד כשמואל, מתירים מבגד לבגד, כן, ומדליקים מנר לנר, והלכה כרבי שמעון בגרירה, דתניא רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה, כיסא, וספסל, ועד שלא יתכוון לעשות חריץ. כן, עד כאן היחידה הזאת. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יהודה מסר לי לקצרה, רב חנינה עביד לסיסה, רבי נחיית לאומך. כן. מה הבעיה? נראה שכן. מה אתה אומר?
היה לא מוצא קשר.
מישהו מכם מוצא קשר? מה אתה אומר? יש קשר. ננסה? בוא ננסה. כשאדם מתיר מבגד לבגד, מה מניע אותו? מה המניע שלו? יש לו מניע לבזות הבגד? לא. כשאדם מדליק מנר לנר, מה המניע אותו? הוא רוצה שהנר השני ידלק, נכון? אז יש קשר? אז פה אתה נוגע בשאלה מאוד מאוד מהותית. האם דין דבר שאינו מתכוון נאמר רק בשבת? והתשובה היא לא. דין בשונה ממלאכה שאינה צריכה לגופה, שהוא דין מיוחד בלכות שבת,
דבר שאינו מתכוון, נאמר בכל התורה כולה, המקור הכי בולט זה בכלאיים. אומרת המשנה האחרונה במסכת כלאיים, מוכרי בגדים, הם יכולים ללכת עם, לא היה להם מסעית ולא היה להם חנות, אז הוא היה הולך הרבה בגדים על עצמו. אז מותר ללכת עם בגדים של כלאיים שהוא מוכר אותם לגוי, כן? בלבד שלא התכוון בימות הגשמים, שזה חמם אותו, בימות החמה, שזה יגן עליו מהשמש. אז רואים שדין דבר שאינו מתכוון, דין בכל התורה כולה. עם זאת, דנו הפוסקים, האחרונים, האם בכל זאת יש דינים מיוחדים בדבר שאינו מתכוון בשבת מצד דיני מלאכת מחשבת. כלומר, זה שדבר שאינו מתכוון הוא דין בכל התורה כולה, זה לא שולל את האפשרות שיש גדרים אחרים לדין דבר שאינו מתכוון ביחס ללכות שבת. כן? אבל בכל זאת, בוא נחזור לעניין שלנו. אם אני אומר שדבר שאינו מתכוון הוא לא דין מיוחד במלאכת מחשבת, מצאתי פה מכנה משותף. בשלושתם, האדם עושה פעולה למען מטרה מסוימת, ונעשה משהו אחר, שהוא לא מתכוון אליו. פעם שמעתי שיעור, אתה אוהב דברים כאלה של דברים רוחניים, אתה אוהב עזרה. כן, בטח. מה? אתה לא יודע מה. שמעתי מאיזה יהודי, שהיום הוא פרופסור באוניברסיטת בן גוריון, אז הוא היה רם בישיבה, הוא ניסה לטעון שמחלוקת רב שמעון ורבי יהודה כאן, היא, כלומר, הכללית, היא משתקפת בסיפור בבלי שבת דף למד ג' על איך להסתכל על המעשה הרומאים. רבי יהודה מה אומר? כמה נעים מעשיה של אומה זו, ומה רבי שמעון אומר? הכל הם עושים בשביל עצמם. הוא מחפש את הכוונות של האדם. הם בונים קשרים כדי לגבות ניסים, הם בונים שווקים כדי להושיב בהם זונות, הם עושים בתי מרחץ, תיאטרו, הכל בשביל עצמם, כן? שאני חייב להגיד שאני מסתכל בעולם קצת ורואה אנשים שהם מתנהלים, כל מיני, רבי שמעון די צודק, כן? לא אמרתי כלום, בסדר? לא רוב האנשים מונעים מהאינטרסים של עצמם? לא יודע, טוב, לא יודע, בכל מקרה. אני, עכשיו הוא רצה לטעון שיש קשר, רבי שמעון מסתכל על הכוונות של האדם, ורבי יהודה מה מסתכל? מה אתה עושה? רגע, אתה עושה חריץ? אסור. אתה בונה גשר? תודה רבה, גשר זה מצוין, כן? אתה בונה שדה תעופה? מצוין. מה אתה אומר? יש קשר? אתה ביקשת קשר, לא? אז קיבלת. בסדר?
זה רע שם
הנפשע. זה רע שם מה?
שם הנפשע.
איפה מצאת את זה פה?
הוא לא.
סתם עכשיו באופן כללי? אוקיי. תראו, אין הרבה אנשים, אפשר ערב שאלות ותשובות. כן, כן. כן, בכבוד, כן.
בבית כנסת, לדוגמה.
כן, הגמרא בבבא בתרא, כן.
פה אין חשש שם הנפשע, שם שלא ישים בבגל השני.
נכון. אני אגיד משפט, בסדר? עזוב עכשיו גזירה שם האפשר ברשותך, אם אתה מרשה לי. אבל אני בכל זאת לא מבטר על החובת מנה כל כך מהר. אמרתי, כל אפשר לגייס את הרב, שהרב אמר שיש חובת מנה גם למנדה, אמר חובת גברה, בסדר? מה שאנחנו בעצם צריכים להבין, שאני אומר במיוחד בציצית, מהפרספקטיבה הזאת של חובת מנה, יש פה בגד שכל זמן שמוטלים בו הציציות, הוא חפצה של מצווה. ברגע שאתה לוקח את הציציות, אוטומטית חדלת אותו, כן? עכשיו, בסדר, אז גם רב יכול לחשוב את זה. אתה רואה פה בגד של מצווה, ואתה חודל אותו, זאת הבעיה. זה דבר מאוד מובן אפילו, בסדר? טוב, אנחנו מתקדמים. מה אומרת הגמרא? רב יהודה מסר לקצה, דנו היה לפעמים לוקח את הקפוטה שלו לניקוי יבש. ראיתם את התורים בניקוי יבש לפני פסח? כמו תורים ללחם בזמן מלחמה. פותחים ב-8, יש תור עד קצה הרחוב, וברגע שקיבלו מכסה מסוימת, אתם סוגרים, זהו. אוקיי. אז תלכו, תחכו עד השבוע הבא, בסדר? מי שיש לו ניקוי יבש, אבל לא היה מוסר ניקוי יבש, ומה הוא לא פחד שיקרה בניקוי יבש? שהכובס, יראה שיש לו תחלת, אז מה הוא יעשה? יוריד לו את התחלת, ישים לו קל העולם, והכובס הרוויח הרבה כסף. בסדר? הוא לא חשש. היה לו אמון בבני אדם. בסדר? אוקיי, הלאה. רב חנינה אביד לי סיסה. מה רב חנינה היה עושה? אומר רשי, אביד לי סיסה. כשנותנה לכובס, מקפל הציצית כמין פקעת, כדי שלא ינתק. הוא אומר, הוא היה קושר את זה איזושהי קשירה, כדי לוודא שהציציות לא מתנתקים מהבגד. הוא כבר היה קצת יותר חשדן. אוקיי, הלאה. ואילו מה עשה רבינה? חי את לומך, אתה היה תופר את זה. הוא ממש היה דואג שבעל המלאכה לא יוכל לרמות אותו ולהחליף את החוטים. בסדר? ועד כאן גמרנו את העניין הזה של התרת החוטים מבגד לבגד, שזה הניע פה את כל הסוגיה. מפה אנחנו מתחילים את הברייתא של כמה חוטים, אנחנו נעשה את העבודה פה גם מול מדרשי ההלכה, יש פה תוספותים לא פשוטים, יש לכם כוח, נכון? בטח. ואז אנחנו נחזור אחורה לבעל תוסף ונראה את מה שהיה בסוגיה הקודמת, אפשר להטיל 8 חוטים, בסדר? אומרת הגמרא, תנו רבנן, כמה חוטים הוא נותן? בית שמאי אומרים ד' ובית הלל אומרים ג'. וכמה תהה משולשת? בית שמאי אומרים ד' ובית הלל אומרים ג'. אותו מספר חוזר על עצמו פעמיים. שבית הלל אומרים אחת מארבע בטפח, וג' שבית הלל אומרים אחת מארבע בטפח של כל אדם. אנחנו מיד נתח פה יותר. מה שאנחנו עומדים פה זה בפני מחלוקת, שבואו נראה איך היא מופיעה במדרשי ההלכה, אחרי זה נראה איך היא מופיעה בגמרא. נראה שבעלי התוספות כאן הכירו את מדרשי ההלכה, וזה שימש אצלם מקור, וניסו גם להבין מה עומד בשורש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כן? אבל אנחנו נבין את הדברים קצת יותר טוב. אם נפתח במדרשי ההלכה, אני מבקש מכם שתנסו להקשיב, בסדר? כי אני מקריא, זה גם די מסובך פה, כי יש המון נוסחאות, אבל אתם תצליחו. כן? אומר הספרי בפסקה קופתי דבר, ועשו להם פסיצית, שומע אני אעשה חוט אחד בפני עצמו. אולי מספיק חוט אחד. מי אומר שצריך יותר מזה? תלמוד לומר, גדילים. בעצם על פי דברים, מה אנחנו לומדים? שלא די באחד, אלא צריך לפחות גדיל. גדיל, זה מקובל להבין שכבר היה צמא, כדי לעשות צמא צריך לפחות 3. ועל זה שואלים כמה גדילים, עכשיו אני קורא לכם לפי הנוסח שמופיע פה בכתב יד רומי, אבל אני אקריא לכם תכף את חילופי הנוסח, זה אין סופי חילופי הנוסח פה, אז אנחנו נעבור אחד אחד, אוקיי? כמה גדילים, אחת נעשה, אין פחות מ3, כן? כשלכאורה הצליל, בדברי בית הלל, אם אדם רוצה לעשות צמא, הייתי עושה את זה תמיד ביום האב, כשמיכל הייתה נוסעת ללימודים מוקדם, והייתי צריך להכין את הבנות, תמיד הייתי אומר, להגיד היום שזה אבא, הכין את התסרוקת, אם מישהו יגיד שזה יקום, אז תגידו אבא השם, אוקיי? אז כדי לעשות צמא צריך 3, אני צודק? צמא מ2 זה לא משהו, נכון? הצמות שלי מ3 גם לא משהו, אבל בסדר, אז ככה מגיעים ל3. בית שמאי אומרים, וכאן השאלה היא מה הגרסה, אני קורא לכם מה הגרסה בכתב יד רומי, של צמר וארבעה של תכלת והלכה כדברי בית הלל. מה הפירוש פה, מה לכאורה הגרסה? כן, אז כשאני עובר על דברי, ואני פה אעזר קצת ברשותכם בביאור הארוך שמנחם כהנא לספרי במדבר, נראה איך הוא מבאר את הדברים ומה בדיוק הגרסאות. לכאורה לשיטת בית הלל התשובה היא שאנחנו צריכים, כדי שיהיה גדים צריך 3 חוטים. כמה חוטים צריך? האם דווקא 3 או יותר? אז בואו אני רוצה להקריא לכם. יש לנו לדברים את ספרי דברים, וגם יש מכילתא לדברים. אני אתן רק רקע קצר. יש לנו בבתי המדרש של התנאים לפחות 2 בתי מדרש, 2 אסכולות. אסכולה אחת דבר רבי עקיבא, והאסכולה השנייה היא דבר רבי ישמעאל. כן, בגדול, מה ההבדל בין האסכולות האלו? הדבר רבי ישמעאל דורשים את התוכן של התורה, ודבר רבי עקיבא דורשים את האותיות של התורה. רבי עקיבא דורש וווי, ניתורים, ואילו רבי ישמעאל מונחה על ידי הכלל, דיברה תורה כלשון בני אדם. כמו שבני אדם כשהם מדברים, הם אומרים כמה מילים מיותרות, מדברים במשפטים ארוכים, אז גם התורה, כי התורה זה דיבור אלוקים שפונה לבני אדם, אז השאלה היא איך לנתח אותה. אם נגיד, זה דיבור אלוקים, כללי תחביר אחרים, הקדוש ברוך הוא יחביא מלא סודות בתוך האותיות, אם אני אומר, הוא דיבר לבני אדם, אז הוא דיבר איך שבני אדם מבינים, איך שהם מדברים, כן? זה בגדול המחלוקת שכל בית מדרש גם יצא ממנו מדרש הלכה לכל אחד מהספרים של התורה. מה שקרה במשך הדורות זה שחלק מהמדרשים עבדו ונשאר אחד לכל ספר. אבל היום זכינו בזכות בעיקר הגניזה הקהירית, בזכות ספריות למיניהם, שהתגלו מדרשים שהיו מוכרים חלקם לראשונים אבל עבדו. וכך היום יש לנו לספר שמות, מחילתא דרבי ישמעאל, ומחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, שהוא דבר רבי עקיבא, לספר ויקרא של רק מדרש אחד, שהוא ספרה, או תורת כהנים, שהוא דבר רבי עקיבא, חוץ מקטע קטן שם, מחילתא דאריות, שהוא דבר רבי ישמעאל, ספרי במדבר, הוא דבר רבי ישמעאל, ודבר רבי עקיבא יש ספרי זוטה, ספרי דברים הוא דבר רבי עקיבא, אבל, והנה אבל, הייתה מחילתא לדברים שזה דבר רבי ישמעאל, וכאן במהדורה של פינקלשטיין, זו נחשבת המהדורה המדעית של ספרי דברים, סתם אנקדוטה, יודעים מתי זה נתפס לראשונה? בברלין תפשין. יודעים מה היה בברלין תפשין? זה אחרי שפרצה מלחמת העולם השנייה. בברלין מדפיסים ספרי קודש אחרי שהנאצים פלשו לפולין, לא פחות, כן? ובספר הזה פינקלשטיין באותיות קטנות מביא קטע שהוא כותב למטה שזה חסר בחלק מכתבי היד, בחלק במקום אחר, שזו הוכחה מובהקת, שזה אם קטע זז בכתבי יד, מה זו הוכחה? שכנראה הוסיפו אותו, ואז כל אחד הכניס אותו למקום אחר, הוא נכנס מהגיליון, נכנס מהצד, כן? אז הוא כותב, אינו מעיקר הספרי נוסף בגיליון. הקטע הזה הוא לא ספרי דברים. הקטע הזה, היום יודעים, הוא מחילתא לדברים. כלומר, יש לנו פה שני קטעים, שניהם דברי רבי ישמעאל. אתם איתי? בסדר? זה נמצא בספרי דברים במהדורה, אבל זה האמת, זה קטע של רבי ישמעאל שהתגנב לתוך ספרי דברים. בסדר? עכשיו בואו תשמעו מה כתוב פה. גדילים תעשה לך. למה נאמר? לפי שנאמר ועשו להם ציצית. שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו. תלמוד לומר גדילים. כמה גדילים נעשים? אין פחות משלושה חוטים כדברי בית הלל. מה מדויק כאן? שאולי לבית הלל אפשר גם יותר. מובן? בספרי במדבר, בספרי במדבר הנוסח הוא נוסח שהוא אין, כמה גדילים אחת נעשה אין פחות משלושה. האמת זה דומה. כן, סליחה, לא שמתי לב קודם. אין פחות, דברי בית הלל יכול להיות שהמינימום הוא שלושה, אבל אפשר יותר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על המילה שלושה. זה לא רק מצמות. תרשו לי קצת להתפייט ולהרחיב בזה. הדס, יש בו שלושה ענפים שיוצאים מכל בד. כמה הדסים לוקחים? לפחות שלושה הדסים. יש שם דעה שמותר לקחת יותר. למה? כי ברגע שכתוב עץ אבות, ככל שיש יותר, זה יותר אבות. המספר שלוש, מאוד אוהבים אותו בביידי, זה שלושה. המספר שלוש הוא בזימון, נכון? יש משהו במספר שלוש שיוצר משהו איכותי שונה משניים. זה בעצם הרעיון הזה. ואם נדבר רגע על בית דין, לכאורה נימוק הוא טכני. מה הסיבה שבבית דין אנחנו רוצים שניים? אפשר להכריע. אבל יש ירושלמי מדהים. ירושלמי דן בשאלה האם אפשר לזמן בשניים. לא חייבים, האם אפשר? זה גם דיון בבבלי. ולירושלמי אומר, מה שלא מופיע בבבלי, זה תלוי אם מותר לדון בשניים. מה הקשר בין לדון בשניים לבין לזמן בשניים? מה שהירושלמי בעצם קלט זה, שמה קורה כשיש שניים, יש משהו לעומתי, יש איזה, אם לא מתלכדים לקבוצה, כלומר, היכולת להכריע בין היתר מה הוא עושה, הוא יוצר את הרעיון שיש כאן קבוצה. יש קבוצה שהיא מצטרפת, הוא גדיל, אז זה הופך להיות משהו, למה קשה לעשות צמא משניים? כי אין מה שיחבר אותם כמו שצריך, כמו זה, זה יכול גם בחבורות של בני אדם, כי המספר שלושה הוא מספר שיוצר איזה משהו איכותי שמעבר לקבוצה. אז לפחות שלושה, אבל אם הרעיון הוא קבוצה, אז מה אני יכול? שגם יותר. כלומר, פה אנחנו צריכים לדגדג את נושא הבלטויסיס, בסדר? שלושה, אבל אפשר גם יותר. עכשיו, ממשיך הספרי דברים, אני קורא, מכיל את הדברים. בית שמאי אומרים, מארבעה חוטים של תכלת וארבעה חוטים של לבן. עכשיו, שימו לב לשני הדברים שבית שמאי שונים מבית הלל. דבר ראשון, המעבר משלושה לארבעה. ובית, שיש גם ארבעה של לבן וגם ארבעה של תכלת. שזה מאוד מזכיר כמובן את שיטת רש"י ותוספות, שיש שוויון בין מספר חוטי הלבן והתכלת, מה שמעליו מתעוררת השאלה, מתעוררת השאלה, מה קרה לתכלת אצל בית הלל? בית הלל אמרו שלושה, הם דיברו על הלבן, על מה הם דיברו? הם אמרו שניים לבן ואחד תכלת, ואז יוצא שמחלוקת בית שמאי, בית הלל, מה היא? הפרופורציות בין התכלת והלבן, האם בית הלל אמרו שלושה והתעלמו מהלבן? עוד דבר שלא ברור פה כל כך בלשון הספר המכילתא לדברים, שאומרים ארבע וארבע, הכוונה אחרי שכפלו אותם או לפני שכפלו אותם, כן? בבית הלל ברור מה הפירוש, אם זה שלושה מה חייב להיות? לפני, כי כל דבר שאני אכפול אותו תמיד יהיה זוגי, נכון? אני טוב במתמטיקה. הם הבת שלי שאלה אותי, נו, מה המתמטיקה שלך? אמרתי לו, בסדר, עשיתי ארבע יחידות. נו, אמרתי, זה היה לפני 35 שנה, מה את רוצה ממני? אבל את זה כן אני זוכר, שזה כל דבר שאני כופל אותו חייב להיות זוגי. אז אם בית הלל אומרים, אין פחות משלושה חוטים על כורחי, זה לפני שאני כופל. אבל אז אני שואל, אז על מה דיברו בית שמאי? בית שמאי אמרו, ארבעה וארבעה, ואז יש סך הכל שמונה ואז כופלים ואז 16. בספרי זה לא הכי ברור, בואו תשמעו מה קרה בחילופי הנוסח בספרי במדבר. יש ככה, גרסה אחת קראתי לכם קודם, שבית שמאי אומרים של צמר וארבעה של תכלת, שמשהו פה לגמרי לא ברור, אבל תשמעו עוד שלושה, עוד שלוש נוסחאות, כנראה הראשון להתכוון למה שקראתי. נוסח אחד שמופיע בשלושה עידי נוסח זה, שלושה של צמר וארבעה של תכלת, וככה גם נראה בנוסח של כתב יד רומי, שמה בעצם כאן התפיסה? שהם מסכימים עם בית הלל במספר חוטי הלבן, אבל על מה הם חולקים? כלומר, הם מבינים שהם נתנו על ציצית הכנף טיל תכלת, כמה צריך לשים? אותו מספר ועוד. כלומר, זה שלוש ועוד ארבע, יש פה שבע. כופלים, יוצא לכאורה מה? 14. הלאה, נוסח שני של התוספות מביאים אותו, וזה גם מופיע בשני כתבי יד, שזה כמו במחילתא לדברים, ארבעה של צמר וארבעה של תכלת, ויש נוסח שמופיע בכתב יד מינכן, ובעוד שלושה ידי נוסח, שם כתוב שלושה של צמר ורביעית של תכלת. אז על מה מדובר פה? על שלוש ועוד אחד ששווה ארבע. בעצם מחלוקות הרייבד והתוספות ורשי הם הבדלים לשני נוסחים בספר. מי שגורס שלושה של צמר ורביעית של תכלת זה הרייבד, מי שגורס ארבעה של צמר וארבעה של תכלת זה הרציונל של רשי ותוספות, כן? אם מדובר פה לפני שכפלו, אז בכלל, זה פי שניים, כן? אבל בגדול, יש פה הבדלים מאוד גדולים בנוסחים, כשמנחם כהנא משער שהנוסח הכי קשה הוא העיקר, לפי הכלל של לקטיו דיפיקיליור, כלומר, הקשה עדיף. למה הקשה עדיף? כי בן אדם לא ייקח משהו מובן, יהפוך אותו למשהו לא מובן. מה כן בן אדם יעשה? ייקח משהו שהוא לא מבין, ינסה להפוך אותו למשהו שהוא כן מבין. עכשיו, כשיש משהו שאני לא מבין אותו, זה לא אומר שהוא לא מובן, זה אומר שאני לא מבין אותו. בסדר? זה... אז לכן הוא חושב שהנסחים האחרים הם ניסיון לתקן, כי הטקסט היה קשה, אבל הוא נוטה לחשוב שהנוסח המקורי זה שלושה של צמר וארבעה של תכלת, זה שיטת בית שמאי. טוב, אני לא יודע. דבר נוסף שאני אוסיף הוא שבמחילתא כתוב הלכה כבית שמאי, משהו מפתיע. בספרי כתוב בכל עדי הנוסח הלכה כדברי בית שמאי, חוץ בכתב יד רומי שכתוב הלכה כדברי בית הלל. פה גם מסתבר שמדובר בתיקון. אחרי כך, אני מסכם מה עולה במדרשי ההלכה. בית הלל מדברים על שלושה, ומה אנחנו לא יודעים, מה קרה לתחלת. איפה זה? שלושה מידים גדילים. לעומת זאת, כשאני נמצא בדברי, בספרי, ובמדבר, אז אני רואה ככה, בית הלל מדברים על שלושה, בבית שמאי, אז יש לי דעה אחת, שלוש ועוד ארבע, דעה שנייה, ארבע וארבע, ודעה שלישית, שלוש ואחד. עכשיו, מה יש לנו בבבלי? בואו נראה איך זה מגיע לבבלי. אז אני לומד בבלי, הבבלי אומר, אני קורא, תנו רבנן, כמה חוטים הוא נותן? בית שמאי אומרים ד' ובית הלל אומרים ג', שכאן חסר מאוד מידע בשביל לנתח בדיוק, או כדי לדעת מה בדיוק יסוד המחלוקת, שבית שמאי, בית הלל אמרו ג', התחלת הוא אחד מהם, זה בלי התחלת, שבית שמאי אמרו ארבע, איך זה מתחלק, כן? אז אני מציע שאנחנו נראה דברי תוספות כאן, יש לכם כוח, זה צריך לשים חגורות בטיחות, כי זה הולך להיות סיבובים, בסדר? אבל כבר אמרנו שיש לכם כוח, אוקיי, מי שאין לו כוח לא בא היום, אוקיי. אומרים תוספות, בית שמאי אומרים ארבע, זה הראשון, בית שמאי הראשון. תמה זה בית שמאי ניחא, זה לא מפתיע, כי היא הלכה כבית שמאי, שזה פלא. תמה זה בית שמאי ניחא כדידרשינן לאל, גדיל שניים גדילים ארבע. תוספות, כאן מחזירים אותנו לגמרא בלמתת עמוד בית, שם הגמרא דרשה, גדילים תעשה לך, שזה גדיל כבר מעצמו זה שניים, אז גדילים זה שניים כפול שניים זה ארבע, וכך הגעתי למספר ארבע. אבל תוספות אומרים, תמה זה בית הלל, קשה. מה זה השלוש האלה? איך הגיעו אליהם? דדוחק לומר, דלתלו אלה גדילים שניים ופתיל תחילת הריתלת. מה תוספות אלו על דעתם בהסבר ראשון? שהשלושה של בית הלל זה שתיים ועוד אחד. אחד תחילת ושניים לבן. איך הגיעו לזה שיש שניים לבן? מגדילים. אבל אומרים תוספות, זה קשה להגיד את זה. כן, למה? למה זה קשה? כי מה קרה להגדיל גדילים? אבל לפי זה יוצא, ממשיכים, ושמע מינה עד הדרשין הגדילים ד' היינו בכפילה, והלבן קאי, ואשת סברי בית שמאי, דו הדין תחלת, דפתיל, לאו דווקא, וסברה או להשוותם, והיינו ד' חוטים בלא כפילה, ובית הלל סברי, דפתיל דווקא. בוא אני אסביר מה הדעה הראשונה בתוספות אומרים, שבית שמאי, הם דורשים גדיל גדילים, ואז הם אמרו לעצמם, למה התורה אמרה גדיל גדילים? כי היא אמרה שיש לבן ויש תחלת. אז גדיל אחד מהלבן, וגדילים, הגדיל השני, ממי? מהתחלת. ככה תוספות מפרשים בבית שמאי, שזה בעצם שיטת תוספות בכלל, לאורך כל הסוגיות, שיש פה שני מערכות, גדיל גדילים, יש פה, בעצם יש לי צמה שהיא עשויה משני לבן ושני תחלת, גדיל גדילים. לעומת זה, בית הלל אומרים גדיל זה מה? זה הלבן, והתחלת מאיפה הוא מגיע? מהמילה קטיל. ככה הם אומרים. קטיל הוא אחד. שתיים ועוד אחד. ככה הם מפרשים, שזה שובר את הטקו הזה. הגמרא מטריד אותם, שיש גמרא ביומא שבה המילה פתיל יכול גם להיות ריבוי. שואלים תוספות, ועד ביומא דריש בפתיל, הטעם דכתיב ברישה מהדר דמיירי בכפול. זה משהו מיוחד שם. בהקשר הזה תרשו לי להזכיר שיש תשובה של הרמב״ם בתשובות הרמב״ם רש פי וב, שם הוא נשאל איך הוא הגיע לחצי חוט שלו. אז עוד נחזור לזה היום עוד פעם. אבל הרמב״ם מביא דרשה שלא ידוע מאיפה הוא לקח אותה. ותראו מה הוא דורש, כותב הרמב״ם. עד שיהיו לו, יש לו לצוות חוט אחד מקצתו, תכלת מקצתו לבן, ויש לו להכניס כל חוט וחוט בפני עצמו, וכופלו ושוזרו עד שיהיו שבעה חוטים לבן ואחד תכלת, שנאמר פתיל אחד ולא שניים. אז מה הרמב״ם אומר? יש דרשה, פתיל זה לשון יחיד. אז תכלת חייב להיות, רק תשימו לב, אני מבקש, תשימו לב, שהשאלה איך להתייחס לזה שאני כופל את החוטים. או, כשאני סופר, את מה אני סופר? אני סופר לפני או אחרי? אני אשאל ככה. אם אני אומר, אם אני שם בא חוטים בציפצית, אלא מאי? כשאתה כופל זה הפך לשמונה, אבל האמת זה ארבע. אם אני אומר, לא, אני אומר, אני האמת שואף להגיע לשמונה. איך אני מגיע לשמונה? על ידי זה שאני לוקח ארבע וכופל אותה. מה אני סופר? אני סופר את החוטים לפני שאני מטיל אותם או אחרי. עכשיו, הרמב״ם פה באופן ברור, איך הוא מסתכל על זה? אחרי. לו הרמב״ם היה אומר שאני סופר את החוטים לפני, הוא לא היה אומר פתיל אחד ולא שניים. תעשה חוט שלם, תתחלת, זה פתיל אחד. על כורחנו שבהסתכלות של הרמב״ם, הפתיל, אני מסתכל עליו אחרי שאני כופל אותו. אני בעצם סופר שמונה. זה בעצם מה שהרמב״ם אומר. בסדר? אוקיי. בוא נראה את הדעה השנייה בתוספות. ורבינו תם פרש, דמגדיל נפקלו לבית הלל. דאבות מתורגם עובד, עובד גדילו. תעשו גדיל. ונראה לפירוש זה, לבית הלל דרשי גדילים, הרי שישה, וכשנכפלו י' ב' ויתכן יותר. זה לא דריש גדילים. איך רבנו אותם מפרש? אז קודם כל רבנו אותם אומר שגדיל עצמו משמע שלוש, בניגוד לדעה הקודמת. לפי הדעה הקודמת, כמה משמע גדיל? שניים. איך הגיע השלישי? פתיל. שרה, תיתנו היום? כן, רואים. כלומר, יש פה, השאלה היא איך בית הלל הגיעו לשלוש. לפי הדעה הראשונה, בית הלל הגיעו לשלוש, כי זה שניים, גדיל ועוד פתיל. בא רבן אותם ואומר, לא, גדיל משמע ג', זה אין גדיל פחות מג', כמו אבות, למעשה אבות תרגום הובי גדיל. אוקיי? אז אני קורא, ורבן אותם פרש, מגדיל נפלו לבית הלל דאבות מתורגם ובד גדילו, ונראה לפירוש זה, זה בית הלל דרשי גדילים. כלומר, אם גדיל בהגדרה הוא שלוש, ואני דורש גדילים הרי שישה, אז סך הכל כמה יוצא? 12. מה רבן אותם אבל לא נותן דין לחשבון? לפי בית הלל? מה עם התחלת? אני לא יודע. ואז הם אומרים, וכן, מה שמה בספרי? ועשו להם, שומע אני, יעשה אותן אחד בפני עצמו, תבוד לומר גדילים מכמה, גדיל אחד, נעשית אין פחות משלושה דברי בית הלל, ב' שמאי אומרים ד' של תכלת ד' של צמר, כי דייקת בה משמע דבית הלל דרשי גדילים והכל גדיל קיימי. כלומר רבן אותם בעצם אומר שבית הלל לא באמת חושבים שיש שלושה אלא כמה יש הרבה יותר. למה יש הרבה יותר? כי יהיה, כל גדיל הוא שלוש, וכמה גדילים צריך להביא? לפחות שניים, נכון? אז יוצא שיש שישה חוטים שכש... נכון? שאני אכפול אותם, כמה יצאו לי? 12. זה מובן? אני לוקח פעמיים גדיל, פעמיים שלוש. הדעה הראשונה בתוספות חשבה, אני לוקח שניים לבן ואחד תכלת. רבן אותם אומר, אני לוקח פעמיים שלוש, כי כל גדיל כבר בהגדרה. לפי הדעה הראשונה, אני למדתי שצריך שני חוטים מגדילים. לפי הדעה הזאת, כל פעם שכתוב גדיל, למדתי שצריך שלוש, וגדילים מלך כפול שתיים. אוקיי? ממשיך התוספות ואומרים, ואשתיו ידעו לבית שמאי דאיירי בתכלת ולבן. אז מה עכשיו גילינו את הסוד לפי רבנו תם? שלפי בית הלל יש שלושה חוטי לבן ושלושה חוטי תכלת. מובן? לפי הדעה הראשונה בתוספות, שניים לבן ואחד תכלת. לפי רבנו תם, שלושה חוטי לבן ושלושה חוטי חלק. אוקיי? ואשתא אבידומא דבית שמאי, ומי הוא בספרי, איכא דאמרי, שניים של לבן ואחד של תכלת. שאני לא יודע מי הם מתכוונים, כי בידי הנוסח שלי, הסתכלתי פה בכל חילופי הנוסח של מנחם כהנא, ולא מצאתי את מה שתוסות פה אומרים, אבל ככה הם גרסו, הם מעידים לנו שככה הם גרסו, שזה שניים ואחד, כמו הדעה הראשונה. אוקיי, אז יש לנו כאן מחלוקת בעצם, אני אסביר. האם בית שמאי ובית הלל, יש להם בסיסית אותה דרשה, זו דעת רבן, רבן אדם חושב שיש אותה לוגיקה לבית שמאי ובית הלל. הלוגיקה היא שאני דורש גדיל גדילים, אני לוקח אותו מספר לבן ואותו מספר תכלת. המחלוקת היא רק האם הגדיל הוא 3 או 4. זה מובן? כלומר, לפי רבינו תם, לפי בית הלל, אז גדיל אחד הוא הלבן והגדיל השני הוא התכלת, ואילו לפי בית שמאי יש שני גדילים לבן ואני כבר יודע לבד שהתכלת יש אכפל אותו. בסדר? זה הדיון שיש כאן, בסדר? על מספר החוטים, אוקיי? מה שבהקשר הזה נזכיר, זה האם אפשר יותר? הסיפור הזה של בן אני רוצה לקרוא לכם רמב״ם בהלכות ציצית, כותב הרמב״ם בפרק א' הלכה א', ענף שעושים על כנף הבגד ממין הבגד הוא הנקרא ציצית, לפני שהוא דומה לציצית של ראש, שנאמר ויקחני בציצית ראשי, וזה הענף הוא הנקרא לבן, לפני שאיננו מצווים לצורו, ואין לחוטי הענף עניין מן התורה. לדעת הרמב״ם אין בכלל מספר. עד שאנחנו עוסקים פה בכמה, 3, 1, 4, דעת הרמב״ם אין בכלל מספר שנקבע, זה הכל דרבנן, ככה נראה מדברי הרמב״ם. עכשיו בהקשר הזה אני מציע שאנחנו נראה טיפה רק את הגמרא קודם. מה אמרה הסוגיה קודם? שיש תלית בת 4 חוטים ויש תלית בת 8 חוטים. מה קרה לבעל תוסף? אז בהקשר הזה תרשו לי גם להראות לכם עוד דבר. בואו נדלג רגע לגמרא בבית עמוד א', הגמרא שמה מספרת, רק שנייה, כן, באמצע העמוד תסתכלו מול השיטה מקובצת, כתוב שיטה מקובצת כותרת, תלכו לגמרא מול זה ואתם תראו יש שם סיפור, רב אחא בר יעקב רמי 4 ואייף לו מייף ומאייל לו בגלימה ואביק לו מייבק, כלומר הוא שם אותו בבגד וכפל אותם, כסב רבינן תמנאיה בגלימה, כי איך ידילבי גדיל גדילים במקום פתיל, אז איך לדעתו מקיימים גדיל גדילים? לוקחים 4 וכופלים. אני חוזר לשאלה, האם הלכפול זה תוצאה או זה התכלית? כהלאה, רב ירמיה מדיפתי רמי תמנאיה דעינו שיצר ולא אביק לו, מר ברד רבינה אביד כדידן. כן, אז יש פה דעה שצריך לעשות 16, 8 ולכפול אותם ל-16. עכשיו יכול להיות שיש פה איזה עמדה שידעו שיש מספר 8, רק מה המחלוקת? האם כשאמרו 8 הכוונה מה? בדיוק. זה כנראה העניין. זה יהיה הרקע לקרוא עכשיו את דברי התוספות למתחת עמוד א'. הגיע הזמן לחזור קצת אחורה. ולראות את התוספות הזה, סוף סוף להבין אותו. אומרים תוספות בדיבור המתחיל, התכלת אינה מעכבת הלבן. תוספות שמדנו בסיפור, האם, מה עושים בזמן הזה שאין תכלת, האם מטילים עוד שני חוטי לבן? אז ראינו את בעל האיתור שאומר, מטילים שני חוטי צמר, ומקיימים בזה בצוות התכלת באופן חלקי. אבל התוספות כאן שאלו את עצמם, אולי אסור לעשות את זה כי יש בעל תוסף. ועל רקע זה אומרים תוספות אני קורא, זה בערך אחרי 10 שורות בתחילת התוספות, מי הוא יש לדחות? דאף על גב דבשני חוטי לבן איקה מצווה, כי רמי תפי ליקה איסור כלאיים, דאין זה מוסיף על המצווה. כמו תוספות אומרים, אתה יכול להוסיף עוד חוטים. מכוח מה? דגדיל שניים, גדילים ארבעה, דדרשינן מיני שניים לבן או שניים תחלת. והנה בוא, בדיוק תוספות, אותה שיטה שראינו בתוספות אצלנו, שהגדילים זה רבנו תם. גדילים זה אחד לבן ואחד, ככה הם הגיעו לרעיון שיש אותו מספר לחוטי הלבן וחוטי התחלת. כהלאה. לאו למיעוט תפי, כלומר זה ש... סליחה, דיין זה מוסיף על המצווה, דגדיל שניים, גדילים ארבעה, דרשין המיני שניים, לאו למיעוט תפי, כעתי, כלומר זה לא אומר שאסור לקחת יותר, כדאה שכן גבי ערבי נחל, דדרשינן ערבי שתיים, ונוהגים לשים הרבה בלולה, ולכמה גבי תלית שכולה תחלת, זה הגמרא אצלנו, במה לפעמוד ב', דאמרינן בתלית בת שמונה חוטים, מה קרה לבעל תוסיף? פרש בקונטרס שאין כאן איסור בעל תוסיף, כיוון שכל השמונה בקרח אחד. ולא דמי להטיל המוטלת, ואינו תמה דבהטיל המוטלת לבד שייך בעל תוסיף, משום דציצית אחד על כנף אחד, אמר רחמנה. בוא אני אסביר מה הם יחסים לרשי. יש בעל תוסיף, אם אתה יוצר שתי מערכות עצמאיות של ציציות, אתה קושר מערכת אחת, ואז אתה קושר עוד מערכת. ואם אתה לוקח מערכת אחת ומעבה אותה, מוסיף בה עוד חוטים, תוספות כאן אומרים בשם רשי, אין בעל תוסיף. מותר להוסיף עוד חוטים על הציצית. ממשיכים תוספות ואומרים, מעט אמנמי יש רעיה, דחילי כאלה או לבן או תחלת, בעינן לעולם דלת חוטים, דמשמע בתלית בדלת חוטים, לא חיישינן, שמה יסיר מהן, ויניח בתלית אחד, ארבעתה מצווה אחת. אז מאפשר מוכח, שגם כשאין תחלת חייב להיות ארבע, כי מה הגמרא אומרת? אני לא מפחד שיורידו את החוטים בגד אחר, למה אני לא מפחד? כי אסור לרדת מארבע, אבל אפשר לעלות על ארבע. כי ממשיכים תוספות ואומרים, אבל יש גמרא נגד זה. ביו בסוף אלו אינה נחלקים, גמרא לזקן ממרא שלמדנו פה, משמע דאם הוסיף חוטים בקרח אחד פסול גבי זקן ממרא. למה? בוא נראה את ההוכחה, זו הוכחה חזקה. דמה רבי אלעזר אינו חייב אלא על דבר שיקורו מדברי תורה או פירושו מדברי סופרים, ויש בו להוסיף, ואם הוסיף גורע. ואנו אין לנו לתפילין. הגמרא אומרת, המקרה היחיד בכל ההלכה שזקן ממרא יכול לעמוד בתנאי הזה, זה בתפילין. שעוד הגמרא הוא פריך, לא, אין עוד דוגמאות, והיא כציצית, גם בציצית אפשר. ומשנה, היא קשר העליון לאו דאורייתא, אי לחוד דקאי ואי לחוד דקאי. כלומר, אם קשר העליון הוא לא דאורייתא, אז מבחינתי הם לא התחברו אחד לשני, והיא קשר העליון דאורייתא, גרוע ועומדו. עכשיו אומרים תוס, מה ברוכח משם? שיש בעל תויסיף, אם אדם יוסיף חוטים. בציצית. ואי זה לא מוקי לו אתם ביתי למוטלת. למה לא אמרו עוד מערכת? הרי הגמרא דיברה על קשר העליון, דיברה על אותה מערכת. אומרים תוסו, משודים אלו מפסלה בכך. זה נגד הרמב״ם. זוכרים את הרמב״ם שלמדנו שכל פעם שאדם עובר על בעל תוסיף לא יעלה לדעת שהוא מקיים את המצווה? תוספות כאן מעלים על דעתם שאדם יעבור על בעל תוסיף והוא קיים את המצווה. יש לו שתי מערכות ציציות, אחת מיותרת, תקבל עליה פאץ', אבל על השנייה, תקיים את המצווה. כשלמדתי בישיבת נתיב מאיר, לימד שם הרב אליהו גרוסברג, זכר צדיק לברכה, וכשהוא היה נותן להכין לשיעור, מי שהיה בא לשיעור, ואז נגיד שואל שאלה של תוספות, זה היה אומר לו, מגיע לך לטיפה או סתירה. איך הוא היה אומר? לטיפה שאתה חושב על שאלות טובות, וסתירה, אתה לא מכין. אז אני אומר, אדם שעובר לבעל תוסיף, תוספות אומרים, תקבל לטיפה או סתירה, לטיפה על הציצית, וסתירה לבעל תוסיף. רמב"ם חולק על זה, רמב"ם אומר שתי סתירות, לא לטיפה או סתירה. אוקיי, הלאה. ומן זה מפליג לכמן בין תלית בת ארבעה לתלית בת שמונה. אז אם אני אומר שיש בעל תוסף, אז מה פשט הגמרא בממה לפעמוד ב'? זו השאלה מובנת? איך הגמרא אמרה שאדם הוסיף עשה תלית בת שמונה אם אסור? הכי פירושו, בתלית בת ארבעה, דהיינו שניים חוטין שהן ארבעה, כשהן כפולין, שלא היה לו תחלת, ונותן אלו שצבועין קל האילן במקום לבן, ותלית בת חטא, היינו בת דלת שהן כפולין, שיסבור כולם תחלת, ויקח מהן לפתור תלית אחרת. פה הם מציעים פירוש בגמרא, שכשהגמרא אומרת דלת וחטא, היא לא מתכוונת, לחוטים לפני שקפלתי, אלא לחוטים אחרי שקפלתי. עכשיו, למה האדם הזה עשה שניים שפכו לארבע? כי אין לו... נכון, הוא שם קל האילן. השמונה הכוונה ארבע שהוא הפך לשמונה. אז מלא אין בעל פרסיס בכלל בגמרא במ"א עמוד ב'. ממשיכים תוספות ואומרים, ומי הוא קשה לפירוש זה? דבת ד' למה יסבור שהוא תחלת ויוסיף עליהם לבן של פשטן. ועוד, האי ברייתא דמוקי בבת ד' תני מביא תחלת ודבר אחר ותולה בה וקל אילן לא יביא, ואם יביא כשר, אל ממש מדמגי בתולה קל אילן מתחלת. זה לא רק עם תחלת, אז יש שם ודאי יותר חוטים. ועל כוכיך ארבעה ושמונה דווקא כאמר בלא כפולות, חייב להיות לפני שהוא כפל. ושמה כל מה שמוסיף, את זו סברה מדהימה, כל מה שמוסיף חוטים מדלת עד חטא לאו מוסיפו ולא מפסיל בכך. כי דאשכחן אמוראי דקמד רבחי אחא בר יעקב רמי דלת ורבחה מדיפתי רמי חטא. ואשתא לא פליקו להי אלא דמר אביד הפחות ומר אביד היתר. ובסנדרין מיירי דמוסיף תפי מתאמניה. ממד תוסעות כאן מציעים שיש איזה טווח, איזה מנעד של חוטים משמונה עד מארבע עד שמונה או משמונה עד 16. אם אתה בתוך המנעד הזה אז אתה לא עובר על בעל תויסיף, אם תעבור את זה עברת על בעל תויסיף. וכמובן אפשר, מאיפה מגיע סברה כזו? זה חוזר לשאלה ששאלנו קודם, ואני אומר לכם הסבר בשם סבי הרב, איך להבין את כל הסיפור של של הכפילה. בדיוק, מה באמת המספר של חוקי הציצית? המספר הוא 4 או המספר הוא 8? מה באמת המספר? עזרא אומר אחד משמעי את הארבע, אני אומר לך שלפי הרמב״ם זה שמונה, אחרת הדרשה של פטיר תחלת הוא לא הגיוני. עכשיו, מה שאנחנו בעצם רואים הוא ששני המספרים קיימים. האמת, בציצית נורמטיבית יש גם ארבע וגם שמונה, יש ארבע כששמים וכשכופלים זה הופך לשמונה. אבל היות והמספרים האלו הם מספרים שמה? שמדברים בשפת הציצית, אז תוספות סברו שאתה יכול גם לקחת שמונה לפני שאתה כופל, כי המספר שמונה הוא מספר שקיים בעולם הציציות, גם אם תהפוך אותו ל-16. כלומר, המחלוקת שהייתה בגמרא במ"ב הייתה על מה השמונה הולך, השמונה הולך לפני שאתה כופל או אחרי שאתה כופל. אבל התוספות פה נותנים איזה טווח כזה, כן, זה מה שהתוספות אומרים. עד כאן התוספות הזה, אוקיי? אז עקבנו פה היום אחרי מספר החוטים, בסדר? מה שנסיים, נגיד עוד זאת גמרא, הגמרא פה נכנסת לנושא שלוקח אותנו למה שיעורים שהיה קיים באותה תקופה. אנחנו חיים בחברה שיש בה שיטות מדידה מדויקות ועשרוניות. מאוד קל, שיטות מאוד מאוד מדויקות, הן שוות לכל נפש. הבחירה בשיטה העשרונית, לא באמריקה, באנגליה, אני יודע, אבל ברוב העולם, כן? שיטה שמאוד קלה לחלוקה, להכפלה, שיט מאוד נוח להשתמש. אבל בעולם העתיק, מה המידות שאנחנו מכירים? איך, יש לאדם מטר, הוא הולך ומודד. מודדים עם איברים בגוף. טפח, אמה, אמה שלך באורך של האמה שלי. אז יש לנו אותה אמה. אם אני עכשיו רוצה להזמין ארון מטבח, ארון בגדים, ואני אומר, תיתן לי אמה, ואני מדדתי את הקיר, יש לי בדיוק נישה עם אמה, ואז הנגר ימדוד באמה שלו, מה הולך לקרות? Forget about it, אוקיי. בוא ניקח את העולם של כזית, ביצה, כותבת, כל השיעורים האלה הם שיעורים שהם הם לא מדויקים, הם לא קבועים. יש זיתים קטנים, יש זיתים גדולים, יש ביצים, תלכו לחנות, תראו, יש ביצים medium, large, יש כל מיני סוגים, כן? יש להם בעיה של דיוק מעמידות, אותו דבר עם זמן. אין להם שעונים שבעוד 10 דקות יגידו לי, תעשה את השיעור, כן? לא, אין להם, הם חיים בטווח של שעות. ההסתכלות על החיים היא הסתכלות אחרת, ולכן גם הם צריכים לדון בשאלה, כשאמר תפח, למה אני מתכוון? איך מודדים את היד? אני אומר, מה בדיוק הכוונה? יש גמרות כאלו. אז הנה פה יש גמרה אחת כזאת, שם הגמרה אומרת, אני ממשיך לקרוא, תנו רבנן כמה חוטים הוא נותן, ואת שם אומרים דל ואת אומרים גימל, כמה תהיה משולשת? על מה הולך השאלה הזאת משולשת? אז כאן רש"י אומר, תלויה הענף לבד מן הגדיל. אין לו מה צריך להיות אורך הענף? שאלנו קודם כל כמה חוטים, עכשיו מה אנחנו שואלים? האורך שלו, אוקיי? יש ברש"י בבחורות, יש שם גמרא מקבילה,
רש"י מביא שם דעה חולקת, לשון האחרינה, אני אקריא את זה, ולמתת עמוד ב', רש"י שם מביא את הדעה הזאת, משולשת, תלויה למטה מכנף הבגד, לשון האחרינה משולשת, כמה יהיה בה מגדיל לבד מענף שאינו גדיל. יש ברש"י שם שתי דעות, האם זה הולך על הגדיל או על הענף, למה היא נפקא מינה? אז למדנו בגמרא ולמתת, שהענף הוא פי שניים מהגדיל. אז אם הגמרא הזאת מדברת על הענף, אז צריך להוסיף חצי מזה בשביל הגדיל. אם הגמרא הזאת דיברה על הגדיל, צריך להכפיל את זה ולהביא פי שלוש מזה בשביל הכל ביחד, אוקיי? זה מובן? אז כמה צריך? אז בית הלל אומרים ד', בית שמאי אומרים ד', ובית הלל אומרים ג', ופה אני גם שואל, מה זה בא מגדיל גדילים? כאילו, מה פה הניע את המחלוקת? מה אורך החוטים? כן. זה ד' אצבעות, זה ד' אצבעות, וזה רואים בהמשך. אומרת הגמרא שבית הלל וג' שבית הלל אומרים אחת מארבע בטפח של כל אדם, דהיינו מה הגודל של בית הלל אומרים? זה רבע מטפח. עכשיו, שימו לב, רבע של טפח, יש לאדם חמש אצבעות. וכשהוא עושה גרוף, אז כמה אצבעות בעצם רואים? אז רבע טפח זה... רק מה? איזה אצבע? האצבע הזאת יותר רזה מהאצבע הזאת, וזאת, מי שלא מאמין לי, יש לכם טבעות? אפשר להעביר טבעת? אפשר להעביר טבעות מ... זה, נכון? אין אותו... לך יש טבעת, מצוין. אתה יכול להעביר על... לא יורד, הנה. אתה טובל לפני שאתה עולה להר הבית. אתה לא עולה להר הבית. עכשיו אני יודע, בפטנט, עושים את הבא. אוקיי. יש שאלות כאלה בפוסקים על תפילת נידה. אישה שיש לה טבעת שלא יורדת, אם אפשר להגיד שזה כבר לא חציצה, כי זה בטל אגב גופה. יש דעות כאלה. אני אתחיל, עדיף לא לסמוך על זה, אבל יש דעות כאלה. אוקיי, אז כאן הגמרא נכנסת לדיון בזה, ממש, כן? אומרת הגמרא, אני קורא... שבית אל אומרים אחת מארבע בטפח של כל אדם, אמר פאפה טפח דאורייתא דלת בגודל שיט בקטנה חמש בטילטה, כן? מה הכוונה? בוא נקרא את רש"י. ארבע אצבע, שלוש אצבע אומרים אצבע של אדם, היינו מידת גודל.
ארבע אצבע עם האצבע הזה.
מידת גודל, מה זה?
ארבע אצבעות עם האצבע עבר, שש אצבעות עם האצבע
עבר. בוא נקרא את זה עוד פעם. אני אמר פאפה, טפח דאורייתא דלת בגודל שיט בקטנה, קטנה זה האצבע הזאת. הלאה, כן, הוא אומר ככה, טפח דאורייתא, אני קורא, זה ארבע פעמים הגודל, זה ארבע גודלים, ושש פעמים האצבע הקטנות הפינקי כפול שש, אוקיי? היי בטילטה, אצבע השלישית כפול חמש פעמים, אוקיי? אמר אבונה, דלת בתוך דלת הוא משולשת. אומר רש"י, תסתכלו בטילטה אצבע וכולם מידה אחת. רש"י אומר, כולם יצאו אותו דבר. אוקיי. הלאה, אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, הלכתה, סליחה, אמר אבונה, דלת בתוך דלת ומשולשת, לנו מה זה דלת בתוך דלת ומשולשת, אומר רש"י, ארבע חוטים בתוך ארבע אצבעות, שלא ירחיק מן השפה יותר מארבע אצבעות, ואילו רב יהודה אמר, ג' בתוך ג' משולשת, ג', מה אנחנו רואים כל הזמן, שמי שבוחר ארבע מפעיל אותו, לאורך כל הדרך. מי שבוחר שלוש מפעיל אותו לאורך כל הדרך, ואז הגמרא שוברת את זה פה. מה אומרת הגמרא? אמר הפאפה הלכתה דלת בתוך שלוש משולשת. אוקיי? הוא מדייק את הגמרא. אומרת הגמרא משולשת, דלת בתוך שלוש. אוקיי. משולשת ארבע, אומרת הגמרא, למימרא דאיתלו שיעורה. מפה מה משמע? שיש שיעור לאורך הציצית. ורמינו ציצית, אין ציצית אלא יוצא. ואין ציצית אלא משהו. עלו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לעליית יוחנן בן בתרא ואמרו ציצית אין לה שיעור, כיוצא בו לולב אין בו שיעור, מה אליו אין לה שיעור כלל, אז אין בכלל שיעור לציצית. אז איך אפשר להגיד שזה צריך להיות שלוש? אומרת הגמרא, לא, אין לה שיעור למעלה, אבל יש לה שיעור
למטה. לאילתי מהכי, כיועץ בלולב אין לו שיעור, החנמיד אין לו שיעור כלל, אין זה נכון שלולב אין לו שיעור בכלל? והתנן, לולב שיש בו גימל טפחים כדי לנענע בו כשר, אז יקוחנו יש לו שיעור. אומרת הגמרא, אלא אין לו שיעור למעלה ויש לו שיעור למטה. החינמי אין לו שיעור למעלה ויש לו שיעור למטה. אתה יכול לעשות ציציות שיגיעו עד הרצפה אם אתה רוצה, כן? המינימום הוא 3. אני הזכרתי קודם המחלוקת, אם זה מדבר על הגדיל או מדבר על הענף, מפגמינה עם הכוונה שצריך שיהיה סך הכל 6 אצבעות או 12 אצבעות. בסדר? אנחנו פוסקים להלכה 12 אצבעות. אבל אין לו שיעור למעלה, אוקיי? אבל למטה יש לו שיעור. תנו רבנן, ציצית אין ציצית אלא ענף, וכן הוא אומר, ויקחני בציצית ראשי, ואמר אביי, וצריך לפרודה כי ציצית דרמה, גמריות, וזה מדומה לסערות, אז מה צריך לעשות לציציות? זה נגד מי שבכביסה זורק אותם, שהחוטים לא יהיו דבוקים אחד בשני, שזה לא יהיה פקעת, אלא שהחוטים ייפרדו אחד לשני. בסדר, אנחנו נעצור כאן. אתם רוצים שיעור בשבוע הבא?